ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף סמך דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל חמש שורות מסוף סמך ג' עמוד ב'. במה נעסוק כעת? בשוליים, תחת הכותרת נושא, אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, שהוא הבסיס של השיעורים שלנו במפת התלמוד, כתבנו איך מותר לקנות ביצים מגויים בלי לחשוש שמין תמי, שהביצה מעוף שהוא מין תמי. אנחנו נפתח עם ברייתא, ומיד אחר כך אנחנו נשים לב לסימונים בצורת הרי געש בשני כיוונים, ובמבנה שאתם רואים כאן בשוליים אנחנו מסבירים שזה בעצם מעקב. עם החלק הצר בכיוון מעלה, קושיות, ההפך, תשובות. אנחנו נראה מסע ומתן, שאלה, תשובה, שאלה, תשובה בגמרא. הגמרא, תנו רבנן, לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום, ואין חוששים לא משום נבלות ולא משום טריפות. רש"י כותב משום נבלות, שמה נמצא בתרנגולת נבלה, לא צריכים לקחת את זה בחשבון. הגמרא ממשיכה, בסדר, אמרת שאתה לא צריך לחשוש משום נבלות ומשום טריפות, אבל עדיין יש חשש ודילמה דעוף תמי נינו. אולי זה, אני מתכוון לאכול כשר, לאכול ביצת תרנגולת, והוא מוכר לי ביצת נשר. אולי זה כך, אמר אבוה דשמואל. באומר, כשהמוכר אומר לי של עוף פלוני טהור, הוא מזכיר שם העוף שהוא טהור. רש"י כותב של עוף פלוני טהור, ואנו יודעים שאותו עוף טהור הוא, ודבר שאנו יכולים להבחין ולהביא ביצי אותו עוף לראות אם דומים לאלו מה שקניתי עכשיו, לא משקר. הוא לא ישקר, מה, שניתפס על חם, ניתפס על, על השקל שלו, לא כדאי לו. אז אנחנו אומרים כלל, מילת דוידה לגלויה לא משקרי באינשי. דבר שעתיד להתגלות, אנשים לא משקרים. אז אם המוכר נוקט שם העוף, ואנחנו מזהים את העוף הזה כעוף טהור, בבקשה, אתה יכול לסמוך עליו. הגמרא שואלת, ולמה של עוף טהור? למה צריך להזכיר שם עוף? למה שהמוכר לא מספיק שיגיד, אל תדאג, הביצה הזה מעוף טהור? הגמרא עונה, אי הכי, אם נסתפק בזה, אית לי לשתמותי. רש"י כותב, אית לי לשתמותי, ולומר, של עוף אחר אמרתי לך, שאי אתה מכירו, והוא טהור. אי אפשר במילים אחרות, אם הוא יגיד רק אדוני זה של עוף טהור, איך אני אוכל לתפוס אותו? אם אני אביא נגיד תרנגולת ואגיד מה שמכרתי לי לא דומה לזה, הוא יגיד בסדר, זה לא מתרנגולת, זה מעוף אחר טהור. אז מעולם אני לא אוכל לתפוס אותו על המילה, ולכן הוא חייב לציין את שם העוף שיאפשר לי לבדוק אם הייתי רוצה. שאלה, ולבדוק בסימנים, למה בכלל המוכר צריך להגיד, לציין את שם העוף? אקנה מהגוי ביצים ואני אבדוק בסימנים. דתניא, אנחנו נקרא כאן ברייתא, יש שורה ששמנו בסוגריים כי הקטע שבסוגריים צריך תיקון, ואנחנו נקרא קודם את הלשון המתוקן ואחר כך נחזור על הסוגריים. מה ידוע? תתניה, כסימני ביצים כך סימני עוברי דגים. עוברי דגים זה הקבוצה של ביצים שנמצאים בתוך דג. מי שלא ראה את זה פעם, אז קצת קשה אולי לדמיין את זה, אבל בתוך דג הביצים נקרא לזה מקובצים יחד במין, זה נראה כעוד עבר פנימי של הדג, אבל אלו הם ביצים דגים שהם קבוצים יחד, דחוסים יחד. ותניה גבי ביצים, ועוד מעט נראה ברייתא. אבל מה שכן קראנו, שאם אתה רוצה לדעת איך נראים דברים, כמו שנראה ביצה, כך נראה עוברי דגים. רש"י בשורה הראשונה בדף סמך דלת אומר, עוברי דגים, ביצי הדגים כמו שהם מחוברים יחד. נחזור על הקטע שדילגנו, כסימני ביצים כך סימני דגים. תשובה דוגמה, סימני דגים, סלקה דייתך. הסימן לדג קשר, לא קשור לביצים. סנפיר וקסקסת, אמר רחמנה. התורה נוקטת בסימנים. אם לדג יש סנפיר וקסקסת, זה הסימן של דג טהור, אלא אימה. אז מה רצית להגיד? כך סימני עוברי דגים. כמו שנראה ביצה כשרה, כך נראה גם ביצי דגים, אותה קבוצה של ביצים, ביצי דגים. למרות שהרש"י לא מפרט פה, אלא כנראה המטרה פה, שאם אני רוצה לקנות ביצי דגים, אז אני קונה ביצים ככה בנפרד, אז אין לי את האפשרות לבדוק סנפיר וקסקסת, האם אני יכול לקנות ביצי דגים. אז אנחנו אומרים כן, אם הם דומים לביצים, ולביצים יש סימנים. וכעת נמשיך בגמרא, ותניה גבי ביצים, אנחנו בדף סמך דלת אומר א' שורה ראשונה, ויש ביתה בעניין ביצים, ביצי אוף, אלו הן סימני ביצים. כל שקודרת ועגולגולת, ראשה אחד קד ואחד וראשה אחד חד תורה. רש"י בשורה ראשונה, שקודרת עבה ככדור, קודרת ועגולגולת, המילים האלו קודרת ועגולגולת חדה אי, זה אותו דבר. דאיתנה עגולגולת לחודה הווה משמע עגולה כעדשה או כגבינה, היו מכינים גבינות בצורת עיגול. אחי תנה קודרת ועגולגולת כעיגולה של כדור שאינה קלושה אלא עגולה בעובי. וזה שונה מעדשה שהיא גם היא עגולה והיא שטוחה. לא כן אצל ביצים כידוע, אלא היא עגולה בעובי. והדה מפרש הברייתא שאנחנו קוראים כעת, ראשה אחד קד וראשה אחד חד, דלא ככדור ממש אלא משוחה לאורכה ועגולה לרוחבה. המילה קד, רש"י ממשיך, מביא לשון לועזי, שאינו חד, לא שפיצי, חד, אינו חד, אלא ככדור. זה לגבי חד. והמילה השנייה, חד. אז כזו, הצורת ביצה, חלק אחד יותר עבה ועגול, הקצה השני יותר משוך, ויותר נוטה להיות יותר שפיצי נגיד. אלו הם הסימנים של ביצים כשרים. ולכן נקרא עוד פעם ראשה אחד קד וראשה אחד חד טהורה. שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין, אם יש ביצה בצורת כדור ממש, נגיד עגול ככדור, או היא שפיצי בשני הקצוות, תמין, זה מעוף תמי. חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים, חלמון כידוע החלק הצהוב הוא יותר פנימי, תורה, סימן של ביצה תורה. חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים תמיה. חלמון וחלבון מעורבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ. גם שרצים מטילי ביצים, אז וזה מה שמאפיין אותם. בכל אופן, השאלה שלנו שמעסיקה אותנו זה רכישת ביצים מגויים. מה הבעיה? למה צריכים בכלל לפנות לגוי המוכר? תבדוק בסימני הביצים, כמו שהזכרנו עכשיו. הגמרא עונה לא צריכה דחתוכות, כי מדובר כעת ברכישת ביצה חתוכה, ולכן אני לא יכול לבדוק בצורת הביצה עצמה, היא חתוך. שאלה, ולבדוק בחלמון וחלבון? תשובה, בתרופות בקערה, הם כבר ירבב אותה, הכל מעורב. קושיה, וכי אי גבנה מי זבנינה מיניו? מה בכלל קונים ביצים תרופות מגויים? ועד תניה, אין מוכרין ביצת טריפה לעובי כוכבים. אם יש לי אוף שהוא טרף, יש לו איזו בעיה שגורמת לכך שהאוף עצמו או האוף עצמה נטריפה, הביצה שלה אסורה. אז, וגם כאן אנחנו אומרים לא מוכרים הביצים האלו לגויים. למה? כי יש חשש שהוא יחזור וימכור אותם בחזרה ליהודי אחר. אז אין מוכרין ביצה טריפה לעובי כוכב, אלא אם כן תרופה בקערה. לפיכך אין לוקחים מהם ביצים תרופות בקערה. רש"י ממול, אין מוכרין ביצה של תרנגולת טריפה לעובי כוכבים, דילמה אדם הזבין לישראל, אולי הוא יחזור למכור את זה לישראל אחר. אלא אם כן, אז מתי כן אפשר למכור לא ביצה טריפה, אלא אם כן תרופה בקרה, כאילו ירבבו את הביצה, או להכין חביתה. תתו לא זווין לישרמיני, בשלב הזה היהודי כבר לא יקנה ממנו. לפיכך, הואיל מותר למכור להם ביצה תרופה בקרה, אין לוקחים מהם ביצים תרופות. דלמה תטריפה, אבל אולי זה בא מאוב שנטרף וזבנה ישראל ניאלי והוא קיבל את זה מיהודי. אז אנחנו רוצים לדעת, מאחר שהיה לנו סימנים, למה הגוי המוכר צריך להגיד לי מעוף פלוני שאנחנו נזהה שהוא עוף טהור? שאלנו, היינו יכולים לבדוק אותו אפילו אם הם חתוכות בחלמון וחלבון? אז אנחנו אומרים לא, כל הסיפור הזה של קונים בביצים, חשבנו שהוא מדובר בתרופות, אבל אנחנו לא היינו קונים ממנו תרופות, אז למה לא בודקים בחלמון וחלמון, בחלבון וחלמון? אלא אמר רבי זירא, סימנים לאו דאורייתא. מה שאמרנו מקודם, הסימנים של הביצים, זיהוי ביצה תורה על ידי סימנים, זה לא מן התורה. ורש"י אומר, אנך סימנים, סימני ביצים לאו הלכה משה מסיני נינו, ולא סמכין על עליו, פשוט לא סומכים על זה. נחזור לגמרא, דאי לא תימא אחי, אם לא תגיד כך, הדאמר רב אסי, שמונה ספקות הן. אנחנו ראינו את זה בשיעור הקודם, שיש רשימה של עופות שהם ספק, עוף טהור, עוף טמא. למה בכלל יש ספק? לבדוק בביצים תדעו. הנה, יש לנו סימן בביצים. אלא שמע מינה, סימנים לאו דאורייתא. לכן, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה לפתור ספקות. אלא, למה הלכת הקטניליים? הם אינם דאורייתא, אז למה יש ברייתא שמפרטת כל הסימנים שלמדנו למעלה? הכי כאמר, כך יש להבין את הדברים. שני ראשי, ואתם רואים שסימנו במסגרת השורות הבאות, כי זה כאילו מה שהברייתא אומרת. שני ראשי הקדין, או שני ראשי חדין, או חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, ודאי תמיה. ראשי חד, שפיצי, ראשי חד, וראש השני, הקצה השני של הביצה, קד, בצורה כזאת, וחלבון מבחוץ וחלבון מבפנים, ואמר לך של אוף פלוני טהור, הוא סמוך עליהם. בסתמה לא תסמוך עליהם. דאיקה, דאור ודדמי לדיונה. למה אי אפשר לסמוך על הסימנים האלו בלבד? כי אוף העורב, שזה אוף טמא, וממילא הביצים של הטמאים, אסורים, הם דווקא דומים לשל יונה. אז לכן הוא צריך להגיד בפירוש של אוף פלוני טהור. אמר מור, חלבון וחלמון מאוהבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ. למאי הלכתה? אמר רב עוקבא בר חמא, אנחנו כעת מביאים סימון חדש, המשולש. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שני ניסיונות להסביר למה הלכתה הברייתא מלמדת בביצת שרץ חלמון וחלבון מעורבין. איזו נקודה הלכה למעשה זה מלמד, זה נותן לי. אז אנחנו נחזור לגמרא, רב עוקבא בר חמא, לומר שאם רקמה ונקבה מטמא בחדשה. המילה רקמה, כוונה, רש"י אומר, נוצר השרץ בתוכה. ונקבה שיוכל ליגע בריקום. אז אם יש ביצה שאני יכול לזהות כביצת השרץ, בגלל שביצים כאלו החלמון והחלבון מורבים, ויש לי נגיד אותו ביצה אבל הדייר שבפנים, דהיינו השרץ, כבר נוצר, ויש לי אפשרות לגעת, שנדע שזה מתמה בחדשה. זה שיעור שונה, דווקא קטן, משיעור כזית. אנחנו מכירים למשל בנבלה מתמה בכזית, או מת מתמה בכזית, אבל שרץ יותר חמור, מתמה בחדשה. נמשיך בגמרא, מה תקיף לרבינה ודימה דנחשי, נחש גם שרץ אבל לא מתמה. רש"י אומר של נחש דומה לשל שרץ, וטומאה אין בה. אלא, ממשיכים בגמרא, אלא אמר רבה, שאם רקמה ואכלה לוקה עליה משום שרץ השורץ על הארץ. הנפקמינה פה זה לגבי אכילה, ויהיה מלכות עבור העבירה הזאת של איסור לאכול שרץ השורץ על הארץ. רש"י כותב, השורץ על הארץ, והיא לא אשמינה שהיא ביצת השרץ, אלא תמיה סתם, היא אוף תמי. הווה מינה משום אוף תמי הוא דעשירה, ובאי להטריע בי ואז כדי להעניש אדם עם מלכות צריכים להקדים התראה, ובהתראה לא מספיק לומר מה שאתה עומד לעשות זה אסור, צריכים לפרט. ואם לא היינו מלמדים סימנים של ביצת שרץ, הייתי חושב שזה בא מאוף תמה, ואז ההתראה צריך להיות משום איסור שרץ האוף, ויאת רובי משום שרץ הארץ לא נקי, כי זה לא מתאים, זה אוף לא מה שזוכל, מה ששורץ על הארץ. אז אנחנו נקרא עוד פעם דבריו של רבא. רבא אלא מרבא שאם רקמה אותו ביצה שכדומה, אמרנו חלבון וחלמון מורבים, ויש לי עוד ביצה בדיוק אותו דבר, אלא מה זה שבפנים נרקם והוא אכל את זה, צריכים לתת התראה של איסור שרץ השורץ על הארץ. תוספות מעלה קושיה, שרק נזכיר את הקושיה, לא ניכנס לכל התוכן של התוספות, אלא אם הסיפור פה, החידוש או הצורך ללמד זה כדי לדעת להתרות, אז למה אני צריך שהוא נרקם בתוכה גם ביצת שרץ ככה, חלבון וחלמון מורבים, האוכלו עובר על אותו עבירה, כי כל היוצא מן האסור אסור. אבל אנחנו לבינתיים ממשיכים כפי שלמדנו עד כה עם רשי. הנפקמינה לדעת הסימן של ביצת שרץ, נפקמינה לגבי מלכות על מי שאוכל אותו. הגמרא בכל זאת שואלת, איהכי, אם הנפקא מינה זה לגבי אכילת ביצת שרץ שבתוכו נרקם השרץ והוא אכל אותו, לוקה משום שרץ השורץ הארץ, איהכי, מה יריה דתמיה? למה לדבר על ביצה של ייצור תמי, אפילו דתרוע נמי, אפילו אכילת ביצה של תרנגולת שבו נרקם העוף, ועוד לא בקע ורק בשלבי ריקום, גם זה אסור, יש אותו איסור עליו. תתניה, כל השרץ השורץ על הארץ, זה הפסוק. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. אז מה חשוב לי לדעת התכונות של הביצה ולזהות אותו כביצת שרץ, אם כל המטרה זה לאסור משום שרץ השורץ, זה נוגע גם לביצה תורה שבו נרקם האפרוח, אפילו אפרוח שבקע את הביצה אבל לא פתח עיניו, הוא עדיין אסור. הגמרא עונה, מה שהזכרנו עכשיו, כל השורץ ולרבות ביצת אפרוחים שלא נפתחו עיניהם, לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם, מדרבנן. הברייתא בעצם מביאה לדין דרבנן, הוא קרא, זה שהברייתא ציטטה פסוק, אסמכת באלמה, זה לא עיקר מטרת הפסוק, אלא הרבנן השתמשו בפסוק כדי לבסס את דינם. אבל אז מה כן הסיבה שלמדנו והברייתא לימד חלבון וחמון מורבים זה ביצת השרץ? כי אז מי שאוכלו, לפי פשט הפשוט בגמרא, שאם רקמה ויכל לוקה משום שרץ השורץ על הארץ, זה באמת מדאורייתא. לפני שנתקדם, אנחנו פונים שוב פעם לשוליים. יש לנו נושא וכתבנו דינים שונים בעניין ביצים, ובפרט דין ביצה שנמצא עליה דם. תנו רבנן, גאולי ביצים מותרות. מה המצב פה, מה מתואר פה? שאם הוא בישל ביצה תמיה עם התורה, הביצה תורה מותרת. ביצים מוזרות, כלומר, רק נחזור על הנקודה הזאת, שבישלו אותם ביחד, כוונה כל אחד בקליפה שלו, ביצה קשה, ביצה של מין תמי, ביצה של מין טהור, התבשלו באותו סיר, הביצה המותרת נשארה מותרת. ביצים מוזרות, זה ביצה שלא, ללא הפריה, ביצה שהתרנגולת הטילה בלי שום מגע עם זכר. רש"י כותב, שינן של זכר ואין אפרוח קלות בהן לעולם. אז ביצים כאלו זה נקרא ביצה מוזרה. ביצים מוזרות, נפש יפה תאכלם. רש"י מסביר, נפש יפה תאכלם, שאינו איסטיניס, זה הנפש יפה, אדם שלא איסטיניס, לא מפונק, ואין דעתו קצה בהן תאכלם, ואף הבי שישבה עליהם תרנגולת ימים רבים. זה יכול אולי מתחיל אולי מריח לא טוב, אולי מסריח מאחר שהתרנגולת ישבה עליהם ימים רבים, אבל אין שום בעיה, בעיה של כשרות, מאחר שלא היה לא היה שום מגע עם זכר, אז אין כאן שום התפתחות של אפרוח שכן יכול להיות אסור, כמו שלמדנו מקודם, כל זמן שלא פתח עיניו וכו'. נמצא עליה קורט דם. כאן אנחנו מתייחסים לביצה שכן בא מעוף מתרנגולת שהיה לה מגע עם זכר, ואז אני פותח את הביצה ואני מוצא בה קורט דם, טיפה של דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אמר רבי ירמיה, והוא שנמצא על קשר שלה, אותו טיפה דם נמצא על החלבון, איפה שהפנים, החלק הלבן, הוא נקרא קשר. רש"י כותב, והוא שנמצא אדם על הקשר שלה, הוא זרע של תרנגול הקשור בראש הקד של ביצה, ומשם יצירת האפרוח מתחילת, וכיוון עדיין הוא שם, לא נתפזר בשאר הביצה, אילתך אוכל השאר, אבל נמצא על חלמון שלה כולה אסורה. כי למפרש לקמן, הגמר תשתמש בביטוי, תשד התכלה בכולה, נתפשט הקלקול בכולה. נחזור לגמרה. תני דוסטאי עבור דרבי אבטוריקי. לא שנו שהוא יכול לאכול את השאר, אלא שנמצא על חלבון שלה. על הקשר, כמו שאמרנו מקודם. כמו שלמדו ברשי עכשיו. אבל נמצא אותו טיפת דם על חלמון שלה, אפילו ביצה עשו הכל נאסר. מי טיימה? תשובה, דשדה תכלה בכולה, נתפשט הקלקול או הרעותה בכל הביצה, כמו שראינו מקודם ברשי. יש איזה שלב מתקדם יחסית בהתפתחות ה העוף עצמו, האפרוח עצמו. אמלי רב גביה מבית קטיל לרב אשי, רב גביה מספר לרב אשי, איפכה תני תנה כמידע ביי. פעם לימדו את הברייתא שלמדנו עכשיו בצורה הפוכה בנוכחות הביי, כלומר לימדו לא שנו אלא שנמצא על חלמו, לא שנו מה האפשרות לאכול את שאר ביצה, אלא אם אדם נמצא על החלמון הטוב. ואביי ממשיך לגמר, ואביי הוא דתרצה נהלי אחי, ואביי הפך אותו שכדי להיות נכון צריכים לגרוס לא שנו אלא שנמצא על חלבון, כמו שאנחנו למדנו מקודם. זה הכוונה תרצה, לתרץ כוונה ליישר וליישב את הבריתה כמו שאנחנו אמרנו מקודם. אמר חזקיה, לפני שנתקדם רק נשים לב בשוליים, יש לנו נושא וכתבנו makor liisur beitzat tameya, beitzah me'ov tamei. הגמרא בהמשך יופיע אצלנו בגמרות המסומנות משולשים, ובמבנה אנחנו כבר נגיד מראש ניסיונות לדחות. אז יהיה כאן מקור לאיסור ביצה תמיה וכמה וכמה ניסיונות לדחות את זה. אמר חזקיה, מניין לביצה תמיה שהיא אסורה מן התורה, שנאמר ואת בת היענה בויקרא, באותה רשימה של עופות טמאים ויקרא פרק י' פסוק ט' ז' כתוב ואת בת היענה, וכי בת יש לה ליענה, היא מטילה ביצים, אלא איזו, אז מה זה, מה זה את בת היענה? זו ביצה טמאה. שורת אומר ודילמה היינו שמי, אולי זה שם עוף בת יענה, זה שם של עוף ולא מתכוון לביצה. לא סלקה דייתך להגיד ש בת יענה זה שם עוף שלא יעלה על הדעת. דכתיב בת עמי לאחזר כיענים במדבר, אז העוף נקרא יען או יענה, לא בת יענה. מה זה בת יענה? זה ביצה. ולא, מה אתה אומר שזה, שאין עוף שנקרא באמת בת יענה? והכתיב אעשה מספד קטנים ועבר כבנות יענה, רש"י כותב עבר כבנות יענה והיא ביצים נינו. אם בת יענה זה ביצה כמו שחזקיה רצה לומר, כלום יש לה פה, מה איזו עבר, איזו הספד ועבר שייך לביצה. אם זה עוף, אז עוף יש לו פה ואז יש דימוי, אבל ביצה זה לא שייך לכאן. אז מה רואים? שבת יענה זה שם עוף, אז אין לי מקור לביצה. הגמרא דוחה מה שכתוב פה בנות יענה, זה יש להבין אותו כך, כי יענה זו שמתאבלת על בניה. אבל שוב ברשימה בויקרא י"א פסוק ט"ז זה באמת ביצה. שאלה, ואכתיב ושכנו שם בנות יענה, זה לא שייך לביצה, לא שוכנת, אז כנראה בנות יענה זה עוף. לא, זה הפסוק הזה יש להבין אותו כך, כי יענה זו זה שם העוף, כי יענה זו ששוכנת עם בניה. ואכתיב תכבדני חיית השדה תנים ובנות יענה, ויסרק דייתך ביצה, ביצה בת מימר שירה היא. הפסוק שקראנו פה תכבדני אחד, זה עניין של אמירת שירה על ידי החיות. תכבדני, ורשי כותב ואי ביצים מהי כבוד ידי למעבר, איזו כבוד ביצה יכולה לעשות. אז אם כתוב בפסוק בנות ינה בהקשר של כבוד או שירה או שבח לשם, זה לא יכול להיות על ביצה. אז אין לי מקור עדיין לביצה תמיה שהיא אסורה. הגמרא עונה, אלא כתיב היענה וכתיב בת היענה. בסדר, יענה זה שם עוף, בת היענה זה שם עוף, אז איך אצלנו בויקרא י"א זה כמו שחזקיה אמר זה עניין ביצה? ושאני אחה, פה בויקרא י"א יש הוכחה שמדובר בביצה, דפסק ספרה לשתי תיבות, ומדפסק לאוספרה. הסופר כשכותב את זה, כשכותב את הפסוק הזה בתורה, הוא כותב אותו כשני מילים, ומדפסק לאוספרה. אנחנו ממשיכים לדף סמכי בתרתי תיבות, שמע מינת רי שמות נינו, ולא שם מין אלא ביצה של יענה. אלא מעטה, אלא מזה שאתה אומר שמה שכתוב בנפרד שתי תיבות זה לא יכול להיות שם של עוף. בבראשית פרק י' דלת, כשהתורה כותבת שם של אחד מהמלאכים שלחמו במלחמה המפורסמת, ארבע מלאכים נגד החמישה, כתוב את קדום לא אומר. דפסק לוסף הבטרי אחי נמי דתרתי שמי נינו, מה זה שתי שמות או משהו? זה שני שמות, שני אנשים? לא, זה בן אדם אחד, זה ידוע בן אדם אחד, וזה שזה נכתב בשתי שמות זה לא הוכחה למשהו אחר. אז גם אצל הבת ינה זה לא הוכחה שזה לא שזה לא שם מין אוף, ואין לי מקור אז לביצה תמאה שיעשורה. הגמרא עונה ודוחה את הקושי הזאת. אמרי, אתם, בניין כדולה אומר, נכון, הוא כתוב בשתי תיבות, בשתי תיבות פסיקלו, בשני שיטים לא פסיקלו, אבל בשני שורות אתה לא תמצא את השם הזה כדולה אומר, חף דלת ריש בשורה, בסוף שורה אחת, ובתחילת שורה הבאה, לא אומר, למל עין וב מהם ריש, זה אתה לא תמצא, כי זה באמת שם אדם, אדם אחד. אבל הכה בעניין בת היענה ויקרא פרק י' א', אפילו בשני שיטי נמי פסיקלות אתה יכול למצוא, זה בסדר לכתוב את זה בשתי שורות. אז בת היענה זה הביצה, הביצה של היענה של עוף תמי שהוא אסור, ולכן יש לנו מקור לביצה תמאה שהיא אסורה, כמו שחזקיה באמת אמר. עד כאן שיעורנו להיום.